שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף קובב במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה 17 דקות, אנחנו מתחילים 3 שורות לפני סוף העמוד הקודם. במסגרת הסוגיה של ארבעת האדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא, התחלנו בדף הקודם לדבר על בלעם. היום נמשיך לדבר על בלעם, על הברכות שלו ועל העצה שהוא יעץ לבלק בשביל לנצח את עם ישראל, כמו שעוד מעט נראה. וברבע העליון של עמוד ב' נעבור לדואג האדומי והחיתופל. אז קודם כל אנחנו ממשיכים לראות דרשות לגבי הברכות של בלעם. דרשה ראשונה אומרים בשם רבי יונתן על הפסוק במשלי, נאמנים פיצי אוהב ונעטרות נשיקות שונא, כלומר שעדיפים הפצעים של האוהב מאשר הנשיקות של השונא, שעדיפים לנו הנבואות הרעות של הנביאים שלנו מהברכות של בלעם. והוא מראה את זה מנבואה הרעה של אחיה השילוני שחי בזמן של ירובעם, שהוא אמר שהשם יקיא את ישראל כאשר ינוד הקנה במים, כלומר שעם ישראל יהיו מטולטלים לכאן ולכאן כמו קנה שמטולטל במים. ולעומת זאת בלעם אמר ברכה, הוא אמר שעם ישראל יהיה יציב כמו ארז, כארזים עלי מים, אבל בכל זאת עדיף להיות נב ונד כמו קנה מאשר להיות יציב כמו ארז, וזה משלוש סיבות. סיבה אחת, לקנה יש הרבה שורשים והוא גמיש, ולכן למרות שהוא מטולטל במים, המים לא ישברו אותו. לעומת זאת ארז הוא מאוד יציב וחזק, אבל אין לו הרבה שורשים והוא לא גמיש, ולכן אמנם הוא יכול לעמוד בפני כל הרוחות כמעט בעולם, אבל אם תבוא רוח דרומית מאוד חזקה, היא כבר תצליח לשבור אותו. זה סיבה אחת. סיבה שנייה, קנה אם קוצצים אותו הוא גדל שוב, לעומת זאת ארז לא גדל שוב. וסיבה שלישית, מהקנה משתמשים לצורכי מצווה, כלומר עושים מזה קולמוס בשביל לכתוב ספרי תורה. זה דרשה אחת. דרשה שנייה זה כבר מהסוף של הברכות של בלעם, כשהוא מדבר על העמים השונים. אז כתוב, וירא את הקני וישא משלו ויאמר, איתן מושבך, והגמרא קוראת את זה כאילו אומר בתמיהה, איתן מושבך? כלומר, איך אתה, קני, שזה צאצאים של יתרו, הגעתם לכזה מעמד, שכמו שראינו לפני שני דפים, צאצאים של יתרו היו בסנהדרין. ולמה בלעם כל כך מתפלא על המעמד של הצאצאים של יתרו? כי מספר רבי סימאי שכשפרעה רצה להטביע את הזכרים של עם ישראל, הוא כינס התייעצות עם שלושה אנשים, בלעם, איוב ויתרו. בלעם אמר לו כן לעשות את זה ולכן הוא נהרג, כמו שנראה שהוא נהרג במלחמת מדיין. איוב שתק ולכן הוא לא נהרג, אבל הוא קיבל ייסורין. זה כמובן לפי הדעה שאיוב חי בתקופת מצרים. והשלישי שהיה שם יתרו, הוא לא רצה להיות מעורב, אז הוא ברח משם. אז בלעם התפלא איך קיבלו אותו לעם ישראל, הרי הוא היה שם באותה עצה. אבל האמת היא שכיוון שהוא ברח והוא לא רצה להיות מעורב, לכן אדרבה, בגלל זה קיבלו אותו. אז זה היה מדרש שני. מדרש שלישי, כתוב שם באותם פסוקים, אוי מי יחיה משומו אל, יש על זה שני פירושים. ריש לקיש אומר שכוונה היא שאוי למי שמשים את עצמו כאל, כמו שפרעה חשב שהוא אל, זה הפירוש הראשון ברש"י, תראו עוד פירוש שם. הסבר שני, אומר רבי יוחנן, אוי מי שישים עצמו בין השם לבין עם ישראל, כשהשם סוף סוף ירצה לגאול את עם ישראל, והוא מביא לזה משל, כשהלוי והלוויה נזקקים זה לזה, אוי למי שמנסה להפריד ביניהם זה מסוכן, כך זה יהיה מסוכן למי שינסה להפריע למהלך הגאולה. ודרשה רביעית והאחרונה על הברכות, זה הפסוק אחרי הפסוק הקודם, כתוב עצים מיד קיטים ועינו אשור ועינו עבר. זה משתלב עם ההסבר שעכשיו ראינו של רבי יוחנן, שהוא אמר שהפסוקים מדברים על הגאולה ועל הסכנה שתהיה דווקא לגויים באותה תקופה. אז אומר בלעם שיבואו עצים שזו עוניות גדולות מקיטים, והם יכבשו את כל האומות, אבל הם רק יהרגו את כולם עד אשור. מאשור והלאה הם לא יהרגו, רק ישעבדו אותם. אז זה היה דרשה האחרונה לגבי הברכות. ועכשיו, קצת מתחת לאמצע עמוד, אנחנו עוברים לשלב הבא בדברי בלעם, שפה הוא מייעץ לבלק איך לנצח בכל זאת את עם ישראל. עכשיו נשים לב שבפשט של הפסוקים לכאורה כל מה שנאמר עכשיו לא מוזכר, כי מה שכתוב בפרק כ"ד פסוק י"ד, ואתה הנני הולך לעמי, לך יצחה אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. כלומר, בלעם הולך לספר לבלק מה עם ישראל יעשה למואב, ואז באמת יש את כל הפסוקים שעכשיו ראינו חלק מהם, על מה יקרה לכל העמים באחרית הימים. אבל חז"ל מבינים שהיה פה עוד תוכן שבלעם אמר, שהתורה לא כתבה לנו, וזה רמוז במה שהוא אמר, יצחה אשר יעשה העם הזה. כלומר, בלעם ייתן לבלק עצה, ואם באמת הוא רק סיפר לו מה עם ישראל יעשה לגויים באחרית הימים, מה כאן העצה? אלא כנראה שבאמת הייתה כאן איזושהי עצה שלא כתובה כאן. אז חז"ל כאן בגמרא משלימים את התמונה ואומרים שבעצם הוא גם נתן לו עצה מה לעשות לעם ישראל בשביל לנצח אותם. וחז"ל מבינים שהעצה שלו קשורה לזנות, כמו שנראה עוד רגע, כיוון שמיד אחרי הפרשייה של בלעם פתאום כתוב שבני ישראל זונים אל בנות מואב. עכשיו, קודם כל, לפי זה צריך לברר למה כתוב בפסוק שעכשיו קראנו אשר יעשה העם הזה לעמך. הרי כיוון שזה עצה של מה מואב יעשה לעם ישראל, צריך להיות כתוב הפוך, אשר יעשה העם שלך לעם ישראל. אז עונה לזה הגמרא שזה דבר מקובל, שכשאדם אומר משהו רע על עצמו הוא מעדיף לומר את זה על האחר, וברור לכולם שהוא מתכוון בעצם לעצמו. אותו דבר כאן, עצם זה שמואב צריכים עצה איך לנצח את עם ישראל, זה שיפלות למואב. לכן במקום לומר שמואב צריכים את העצה הזאת, הוא אומר שכביכול עם ישראל צריכים את העצה. בכל אופן, הוא עכשיו נותן נותן למואב עצה איך לנצח את עם ישראל. אז הוא אומר להם, האלוקים של עם ישראל שונא זימה, אז מה שאתה צריך לעשות זה להכשיל אותם בעריות, ואז כבר הקדוש ברוך הוא ייכנס בהם. איך תעשה את זה? עם ישראל מאוד אוהב כלי פשטן, המרשה אומר שבמצרים הם לבשו פשטן, וכל השנים במדבר לא היה להם בגדים נורמליים, לכן אם הם יראו כלי פשטן הם מאוד ירצו אותם. תקים שוק ענק למכירת כלי פשטן, השוק יהיה מורכב מהרבה דוכנים, כשכל דוכן מוקף באוהל מהיריות. עכשיו, בחלק הקדמי של כל דוכן תמיד אישה מבוגרת, שלא יחשדו שיש פה משהו, אבל בחדר הפנימי של כל דוכן תשים אישה צעירה. ואז כשבאמת יבואו בני ישראל לקנות פשטן, אז הזקנה תאמר את המחיר הרגיל, ואז פתאום הצעירה תאמר מבפנים את המחיר הזול יותר, ואז היהודים ייכנסו לחדר הפנימי, וכך הם יקנו פעם אחרי פעם, עד שהם כבר יתרגלו להיות בחדר הפנימי, ואז כשהיהודי כבר רגיש בן בית, הצעירה הוציאה יין והשקטה אותו, וזה גרם ליצר שלו לעבוד עוד יותר, והוא ביקש לתבוע אותה לדבר עבירה. אבל אז יצרה לרגע והתנתה את זה בזה שהוא יעבוד את הפאור. אבל הוא אמר לה, אני יהודי, אני לא יכול, אבל היא אמרה לו, אל תדאג, זה לא עבודה זרה רגילה, זה רק צריך לפאור לו. אז היהודי חושב שזה לא נורא והוא פואר לו, ואז היא עולה בדרגה נוספת, והיא אומרת לו, אני רק יהיה איתך, אם אתה תאמר שאתה כופר בתורת משה, ומרוב יצר העריות, גם לזה הוא היה מסכים. אז זאת הייתה העצה של בלעם לבלק, ובאמת הם עשו את זה וזה עבד, ולכן מיד אחרי הסיפור של בלעם, כתוב הישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ותקרן על העם לזבחי אלוהיהן, ויוכל העם, וישתחוו לאלוהיהן, ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחר אף השם בישראל, ואז יש את המגפה, ואת הסיפור של זמרי בן צלו, ואת פנחס. אז זה הסיפור באופן כללי, ובשורה החמישית של השורות הרחבות, הגמרא מרחיבה על כמה נקודות בסיפור. דרשה אחת, למה כתוב שהם ישבו בשיטים? אז רבי אליעזר אומר שזה פשוט שם המקום, ורבי יהושע אומר ששיטים זה על שם שטות, כלומר שהם התעסקו בענייני שטות, כלומר זנות. דרשה נוספת, כתוב, ותקרן על העם לזבחי אלוהיהן, רבי אליעזר אומר שכוונה היא שהם פגשו אותם כשהם היו ערומות. ורבי יהושע אומר שוותקרנה זה מלשון קרי, שכל עם ישראל נעשו בעלי קרי. ודרשה נוספת על אותו פסוק, כתוב הישב ישראל בשיטים, אומר רבי יוחנן, כל סיפור שמתחיל במילה וישב זה התחלה לסיפור לא טוב. והוא מביא לזה דוגמאות נוספות, למשל וישב יעקב בארץ מגורי אביו, ואז יש את כל הסיפור של יוסף, והוא מביא לזה עוד דוגמאות. אז עד כאן לגבי העצה של בלעם, ועכשיו ארבע שורות מתחתית עמוד א', נדבר על איך בלעם מת. אז בתורה כתוב שבלעם מת במלחמת מדיין, שזה שישה פרקים אחר כך, השם אומר למשה, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, ואז כתוב בהמשך, ויצבעו על מדיין ומורגים את כל מלכי מדיין, ואחרי שמזכירים את מלכי מדיין כתוב, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. עכשיו שואלת הגמרא, מה הוא עשה במלחמה הזאת? הרי כתוב בסוף פרשייה של בלעם, ויקום בלעם, וילך וישוב למקומו. אז הוא הלך הביתה, איך פתאום הוא הגיע למדיין? מסביר רבי יוחנן שאחרי שהוא הלך הביתה הוא חזר למדיין בשביל לבקש שכר על ההצעה הטובה שהוא נתן עם הזנות שבאמת עזרה והצליחה להפיל במגפה 24,000 איש. ובדיוק כשהוא הגיע לבקש את הכסף, זה הזמן שעם ישראל התחיל במלחמה עם המדיינים, ולכן הרגו גם אותו. עכשיו, הריגה של בלעם מוזכרת גם ביהושע, כתוב ביהושע י"ג, ואת בלעם בן באור הקוסם הרגו בני ישראל בחרב. חרב אל חליליהם. למה כאן הוא מוגדר רק כקוסם? הרי באמת הוא היה נביא. אומר רבי יוחנן שבאמת בהתחלה הוא היה נביא, אבל כיוון שהוא ניסה לקלל את עם ישראל, אז הנבואה נלקחה ממנו, ואז בלית ברירה הוא נהיה קוסם, שזה דרגה נמוכה יותר. ורב פאפה מביא לזה ביטוי עממי, אומר את זה לפי היד רמה, מי שהייתה נשואה לאדם שהיה לוחם, אז הוא כל הזמן הסתובב עם חרב והתעלמינה ממנו, אז כשהיא מתחתנת שוב, היא חייבת להתחתן עם מישהו שלפחות יש לו משהו שדומה לחרב, אפילו שזה רק נגר שיש לו מסור, גם זה משהו. אז אותו דבר כאן, בלעם איבד את הנבואה, אבל הוא לא רוצה לאבד את זה לגמרי, לכן הוא התעסק עם קוסמות. ורב מסביר את המשך הפסוק, אמרנו שכתוב, הרגו בני ישראל בחרב אל חלליהם. מה זה חלליהם? משמע הרבה חללים. אומר רב שהם הרגו אותו בהרבה מיטות, כלומר סקילה, שריפה, הרג וחנק. כלומר הם תלו אותו וזה חנק אותו, הם שמו מתחתיו אש, הם קטעו את הראש שלו שזה סייף, ואז הוא נפל לתוך האש שזה סקילה וגם נשרף שזה שריפה. ודרשה אחרונה לגבי המוות של בלעם, שאל מין אחד את רבי חנינה בן כמה בלעם היה כשהרגו אותו. אז מה רבי חנינה? לא כתוב במפורש, אבל כתוב אנשי דמים ומרמה לא יחצו עמהם, אז לא יכול להיות שהוא הגיע לאמצע חיים ממוצעים של בן אדם שזה 70 שנה, לכן הוא חייב היה למות לפני שהוא הגיע לגיל 35. ואז אמר לו אותו מין, נכון, באמת מצאתי את הביוגרפיה של בלעם ששם כתוב שהוא מת בגיל 33. ובזה אנחנו מסיימים את הדרשות על בלעם. הגמרא מסכמת את זה בזה שרבינו אומר שלגבי כל מי שאמרנו שאינו חלק לעולם הבא, זה לא טוב לדרוש ולדבר על זה יותר מדי, חוץ מלגבי בלעם הרשע, שכל מה שאפשר לדרוש בו לרעה, מה טוב. אז עד כאן לגבי בלעם, ועכשיו אנחנו עוברים לדבר על שאר האדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא, וזה דואג האדומי ועוד מעט גם על אחיתופל. נזכיר שכשדוד התחיל לברוח משאול, הוא יצא בלי שום צידה לדרך ובלי חרב, אז הוא עבר דרך נוב עיר הכהנים, ושם הוא אמר לאחי מלך הכהן שהוא בא בשליחות שאול המלך, ואחי מלך נתן לו את לחם הפנים ואת החרב של גוליאת, ואז דוד המשיך בבריחה שלו, ודואג אדומי שהיה שם ראה את כל זה והלך ולשין לשאול, ולמרות שדואג ידע שאחימלך חשב שדוד בא בשליחות שאול, הוא לא אמר את זה לשאול, ואז שאול חשב שאחימלך וכל הכהנים מורדים במלכות, אז הוא אמר לדואג להרוג את אחימלך ואת כל הכהנים ואת כל אנשי נוב, ודואג הרג את כולם. אז זה דואג האדומי, ובוא נתמקד עכשיו, אבל תוך כדי הלימוד גם נביא כמה דרשות על אחיתופל, שהוא האדיוט השלישי שאין לו חלק לעולם הבא, אז נזכיר שאחיתופל הוא זה שיעץ לאבשלום למרוד בדוד אביו, ולבוא על פלגשי אביו, ולתקוף אותו מיד בלילה בשביל שדוד לא יוכל לנוח, ועל המסים האלו גם לא אין חלק לעולם הבא. בכל אופן אנחנו חוזרים לדואג האדומי, כמו שראינו לגבי חלק מהמלכים, לפני שדואג חטא, בהמשך נראה את זה גם על אחיתופל, הוא היה ממש אחד מגדולי הדור. אז דרשה ראשונה לגבי השם של דואג, במקום אחד כתוב דואג עם א', ובמקום אחר כתוב דואג עם יוד. מסביר רבי יוחנן שזה בא לרמז שקדוש ברוך הוא היה דואג על דואג האדומי שהוא לא יצא לתרבות רע, ואחרי שהוא יצא לתרבות רע אז א' התחלפה עם יוד, שזה דויג, שזה מזכיר את המילה וי, כלומר שהקדוש ברוך הוא אמר וי על זה שהוא כבר יצא לתרבות רע. ועכשיו נראה שש דרשות של רבי יצחק על דואג האדומי, שלוש מתוכם הם מתהילים נון ב', שזה מזמור ששם דוד מדבר במפורש על דואג האדומי. דרשה ראשונה, כתוב בתהילים, מה תתעלל ברעה הגיבור חסד אל כל היום. כלומר, אומר השם לדואג, איך אתה שאתה לומד תורה כל היום, שהיא תורה של חסד, מתעלל ומתפאר לספר לשון הרע על דוד. זו דרשה ראשונה. דרשה שנייה, גם היא קשורה ללימוד התורה, כתוב בתהילים, ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקי? כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לדואג, איך אתה מעיז בכלל ללמוד תורה? הרי מה אתה עושה כשאתה מגיע לפרשייה שמדברת על מרצחים ועל מספרי לשון הרע? הרי אתה רצחת את כהני נוב ואתה דיברת לשון הרע על דוד. ומה שכתוב בהמשך הפסוק זה סוג של הסבר לתמיהה של הקדוש ברוך הוא. כתוב, ותישא בריתי עלי פיך. כלומר שהוא למד את בריתו של הקדוש ברוך הוא את התורה רק עלי פיו, כלומר רק מן השפה ולחוץ, זה לא חדר ללב שלו, ולכן דואג עשה את מה שהוא עשה. ודרשה שלישית של רבי יצחק, כתוב בתהילים, ויראו צדיקים ויראו ועליו ישחקו. למה בהתחלה ייראו ובסוף ישחקו? בהתחלה כשהצדיקים ראו את דואג פחדו שהוא צדיק ואנשים ילמדו ממעשיו, אבל אחרי זה כשמראו את העונש שלו שהוא מת בחצי ימיו, כמו שעוד מעט נראה, אז ישחקו, כי כולם רואים שהוא נענש והם לא ילמדו ממעשיו. ושלוש שורות לפני סוף השורות הצורות בעמוד ב', דרשה רביעית של רבי יצחק, כתוב באיוב, חיל בלוואי כי אינו מבטנו ירישנו אל, מסביר רבי יצחק שדוד ביקש מהקדוש ברוך הוא שדואג אדומי ימות, אבל ענה לו השם, הרי דואג למד הרבה תורה, חיל בלה, אי אפשר ככה סתם להרוג אותו, חכה שהוא יקיא את התורה שהוא למד, כלומר ישכח אותה, ואז אני אוכל להרוג אותו. אבל אמר לו דוד את המשך הפסוק, מבטנו ירישנו אל, כלומר אל תחכה עד שהוא ישכח את זה לבד, אלא תשכיח את זה ממנו בכוח, כמו שנראה עוד מעט שבאמת מלאך השכיח ממנו את התורה, וכך תוכל להרוג אותו מיד. אגב, בסוגריים נעיר שבתחילת קופי עמוד א', לפי השיטה שלכולם יש חלק לעולם הבא גם לדואג האדומי, אז גם שם ראינו שבאמת דוד המלך יבקש על זה שלדואג לא יהיה חלק לעולם הבא, ואז השם אומר שהוא יעשה מדואג ודוד רעים. בכל אופן, אנחנו עוברים לדרשה החמישית של רבי יצחק, שזה בעצם מקור לזה שלדואג האדומי אין חלק לעולם הבא, כמו המשנה שלנו. כתוב שם בתהילים נ"ב, בפסוק ז', גם אל יתעצחה לנצח, כלומר שהשם מבקש מהשם שיאבד את דואג לגמרי לנצח, כלומר שלא יהיה לו חלק לעולם הבא. והמשך של הפסוק, יחתך וישחכה מאוהל, שאפילו לא יגידו דברי תורה משמו באוהל, כלומר בבית המדרש. והמשך, ושרשך מרץ חיים סלע, שגם לא יהיו לו בנים שהם תלמידי חכמים. ודרשה שישית והאחרונה של רבי יצחק, שזה דווקא מדגיש את הגדולה של דואג אדומי לפני שהוא חטא, כתוב בישעיה למד ג' שישעיה שואל, היה סופר, היה שוקל, היה סופר את המגדלים, ורבי יצחק דורש שישעיהו מקונן על זה שדואג חטא ובגלל זה הוא מת. אז בעצם הפסוק מתאר את הגדולה של דואג לפני שהוא חטא, אז הוא היה סופר, כלומר שהוא ידע את כל האותיות שבתורה, כלומר הוא ידע מה צריך לכתוב מלא או מה חסר, כלומר למשל עם וב ובלי וב, והוא היה שוקל, כלומר שהוא ידע לשקול את כל הדינים בתורה מה חמור ממה בשביל לעשות קל וחומר, והוא היה סופר את המגדלים, כלומר שהוא ידע 300 הלכות לגבי מגדל הפורח באוויר, רש"י מפרש באחד מהפירושים שהכוונה היא שהוא ידע 300 הלכות לגבי אדם שיוצא לחוץ לארץ בתוך ארון באוויר, מה הדין שלו לגבי טומאה וטהרה. ורבי עמי מוסיף על זה שבאמת היו 400 שאלות שדואג אדמי ואחיתופל שאלו בנושא הזה, והם היו שאלות כל כך עמוקות שאף אחד לא הצליח לענות להם. אבל רב המצנן קצת את השבחים והוא אומר, אז מה? אז הוא היה גדול בתורה והוא ידע לשאול שאלות יפות. זה עדיין לא אומר כלום. מה שחשוב זה מה שיש בלב של אותו אחד שיודע ללמוד. כמו שכתוב, והשם יראה ללבב. ורב מביא דוגמה מהשוואה בין הדור שלו לדור של רב יהודה שהיה שתי דורות לפניו, שבדור של רב אפילו בדיני טומאה וטהרה של אוקצין, שזה העוקץ של הירקות והפירות, מתי זה טמא ומתי זה טהור, יש 13 ישיבות שבזה הם עוסקים, ואילו בדור של רב יהודה היו לומדים בעיקר את סדר נזיקין, ורב יהודה אמר על עצמו שכל מה שקשור לדיני אוקצין קשה לו מאוד. אז אומר על זה רב, היכולת לכאורה להסיק ולומר שהדור שלנו הוא דור גדול יותר, כי הרי אנחנו היום הרבה יותר למדנים מהם. אבל אנחנו רואים שזה לא נכון. איך אנחנו רואים את זה? כשהייתה בה הצרה, כמו עצירת גשמים למשל, אז מספיק שרב יהודה היה רק מוריד את הסנדל שלו, שזה סוג של עינוי, כבר היה יורד גשם, ואילו אנחנו בדור שלנו מתפללים ומתפללים ולא קורה כלום, אז אנחנו רואים איזה דור באמת היה יותר טוב, למרות שהם לא ידעו אוקצין ואנחנו יודעים אוקצין, כי אנחנו רואים שהשם רוצה את הלב, ולא מי יודע ללמוד אוקצין. ו-11 שורות מתחתית עמוד ב', דרשה נוספת שבאה להפחית את הגדולה שדואג והחיתופל בתורה, אומר רב משאר שהשם לא היו סברי שמטה, כלומר הם לא ממש הבינו את מה שהם לומדים. אבל מיד מתקיף מר זוטרה, הרי מקודם דרשנו פסוק בישעיהו, שישעיהו אמר להם, היה סופר, היה שוקל, היה סופר את המגדלים, שהם ידעו מאוד ללמוד תורה, אלא מסבירה הגמרא, נכון שהם ידעו ללמוד תורה, אבל הם לא היו מצליחים להגיע עם לימוד התורה שלהם אליבא דהילכתא, כלומר להגיע לאמת, כי בשביל להגיע לאמת צריך את סוד השם נראה, והשם עוזר רק למי שיש לו באמת יראת שמיים. וכמו שאמרנו מקודם, גם התורה שדואג כן למד, בסוף הוא שכח אותה. רבי עמי דורש את זה ממה שכתוב במשלי לגבי הרשע, הוא ימות בעין מוסר. כלומר הוא ימות והוא ישכח את כל המוסר, התורה שהוא למד. ורב מוסיף שהוא גם נהיה מצורע לפני שהוא מת, כמו שכתוב, הצמת הכל זונה ממכה. כלומר כל מי שזונה, סוטה מדרך השם, נהיה מוצמת. מוצמת זה כמו צמיתות, שזה מלשון לחלוטין, ולחלוטין זה מלשון חלוט, כלומר מצורע מוחלט. ועכשיו נראה עוד 4 מאמרות של רבי יוחנן על דואג ועל אחיתופל, ובזה נסיים. דבר ראשון, אומר רבי יוחנן שלפני שדואג מת, הגיעו 3 מלאכי חבלה, אחד השכיח ממנו את כל מה שהוא למד, אחד שרף את נשמתו, ואחד פיזר את אפרו בבתי כנסיות ובתי מדרשות. יש מפרשים שמכאן משמע שלפי רבי יוחנן יש לדואג חלק לעולם הבא. מאמרה שנייה של רבי יוחנן זה שדואג ואחיתופל היו בשני דורות שונים, כלומר הם אף פעם לא ראו אחד את השני, כי דואג היה בימי שאול כשדוד היה צעיר, ואחיתופל היה כשדוד היה מבוגר, כמעט בן 70. ודרשה נוספת, כמו בלעם, דואג ואחיתופל לא חצו את ימיהם, כלומר הם לא הגיעו לגיל 35, והברייתא באמת אומרת שדואג הגיע ל-34 ואחיתופל ל-33, ודרשה נוספת על היחסים בין אחיתופל לדוד לפני שאחיתופל בגד בו, אז בהתחלה דוד קרא לו אלופי ומיודעי, כלומר שאחיתופל היה רבו, אחר כך הוא אמר עליו אשר יחדיו נמתיק סוד, כלומר שהם היו באותה רמה, הם היו חברים, ואחר כך הוא קורא לו אוכל לחמי, כלומר שדוד היה הרב של אחיתופל. ובזה הגענו לשורה הראשונה בקופז עמוד א', סיימנו לדבר גם על דואג האדומי וגם על אחיתופל, נחזור על מה שראינו היום. התחלנו את הלימוד על בלעם, ראינו שהנבואה הרעה של אחיה השילוני, שעם ישראל הם כמו קנה במים, עדיפה מהברכה של בלעם, שעם ישראל כמו עץ ארז. ראינו שבלעם התפלא על זה שצאצאי הקינה היו בסנהדרין, זה קרה כי יתרו ברח מההתייעצות עם פרעה לגבי עם ישראל. אחר כך ראינו את ההצעה של בלעם לפתות אותם ישראל וכך להביא אותם לעבוד לפאור ולכפור בתורה. וראינו על המוות של בלעם שהוא נקלע בטעות לאזור המלחמה כי הוא הגיע לבקש שכר על ההצעה שלו, ושהרגו אותו ב4 מיטות ביתין, ושהוא לא חצה את ימיו והוא מת בגיל 33. אחר כך עברנו לדבר על דואג קצת על אחיתופל, ראינו שדואג היה אחד מגדולי הדור, אבל ראינו כמה דברים נגד הלימוד שלו, ראינו שהוא למד מהשפה ולחוץ, ראינו שהוא לא למד על איבדי הלכתה, ורב אמר שהלמדנות זה לא מה שחשוב אלא מה שיש בלב, ושבכל זאת התורה של דואג מנעה מהקדוש ברוך הוא להרוג אותו מוקדם, לכן דוד ביקש שישכיחו ממנו את התורה, ובאמת מלאך בא וישכיח ממנו את התורה, ואז מלאך אחר בא והרג אותו. ולגבי אחיתופל ראינו שגם הוא היה גדול בתורה, ובהתחלה היה רבו של דוד, אחר כך חברו, אחר כך תלמידו, אבל בסוף הוא בגד בו שירק בשורות טובות כל טוב.